אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
היועץ הפוליטי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, עומרי אקוניס, ליכוד. שלום.
בוקר טוב, מה שלומך?
טוב. תכף נראה איך זה לראיין אותך כמועמד לכנסת הבאה. היות וזה הרעיון הראשון, הרשה לי להציג אותך, אתה בן 42, נולדת, התחנכת בתל אביב, בוגר גימנסיה הרצליה, נשוי ואבא, לאריאל, אלה ותום. בצבא היית, שירתת כלוחם ומפקד בכוח 100, תואר ראשון בממשל מאוניברסיטת רייכמן, תואר שני במשפטים בבר אילן. רכז מרכז הצעירים של עיריית הרצליה, יועץ פוליטי של נתניהו בין השנים 2016-2018. לאחר מכן עבדת כיועץ אסטרטגי וכמנכ״ל ארגון הרופאים המתמחים מרשם. ושאלה שאני בדרך כלל שואל, שאלה כזאת, למה פוליטיקה?
טוב.
אני יודע, גדלת בתוך בית פוליטי, היית מצרי הליכוד, יש לך בבית דמות מופת שאני מאוד אוהב, אופיר, השגריר שלנו, שהיה שר, חבר כנסת. בכל זאת אני שואל אותך, מה הבהרה הפנימית הזאת ללכת לפוליטיקה שאתה יודע, היא לא כל כך משהו היום?
טוב, אז קודם כל זו שאלה מצוינת. כמו שאמרת, אני גדלתי והתחנכתי בבית ליכודי, ליכודניק ממה שנקרא מבית, ואת הפעילות הפוליטית שלי אני התחלתי גם בגיל צעיר, ולכן אני חושב, ראיתי לאורך השנים, שבאמצעות הפוליטיקה, זו הדרך הטובה ביותר להשפיע לטובה על הציבור בישראל, לשפר את מדינת ישראל, ולכן הבחירה להתמודד לכנסת היא מתוך רצון לעשות טוב לציבור בישראל, וזו הסיבה.
אבל אתה יודע, יש לך מלחמה מאוד מאוד קשה. האזורים חלקם עומד להשתנות. כנראה שיצומצמו אזורים, ולא רק שהם יצומצמו, אתה תצטרך לקבל מספר קולות, פעם היו צריכים 2,000, 3,000, 4,000 קולות. היום אתה תגיע לכמה עשרות אלפים, אולי 20,000, אולי 30,000, כי מספר האזורים ילך ויקטן, יוחדו אזורים, כמה מתמודדים יהיו? 30, 20, כמה יהיו?
כן, תראה, קודם כל זה נכון שיש בדיוק בימים אלה, מה שנקרא, אנחנו לקראת קבלת החלטות בתנועת הליכוד, לגבי השיטה, לגבי המחוזות, המשבצות, סיכוי גבוה מאוד מאוד שאכן יהיו שינויים ובאמת יאוחדו מחוזות או חלק מהמחוזות, וביניהם גם המחוז שאני מתכוון להתמודד בו בעזרת השם, מחוז תל אביב, ככל הנראה יאוחד עם מחוז דן, ובדיוק כמו שאתה אומר, זה גם יגדיל את
אלף, את כמות, ואולי עם מחוז נוסף.
יכול להיות, ולכן אנחנו, מה שנקרא, כולנו, גם הרשימה הארצית וגם המחוזות והמשבצות, כולנו מחכים להחלטות שיתקבלו ממש בימים הקרובים, וכן, יהיו שינויים דרמטיים, ובפוליטיקה אני לא מכיר בפוליטיקה, מה שנקרא, התמודדות.
מלחמות קלות.
בדיוק, מלחמות קלות. באופן כללי אני לא מכיר מלחמות קלות, אגב, הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים בשנים האחרונות, אבל בפוליטיקה אני לא מכיר מלחמות קלות, וגם לא התמודדויות קלות, אבל מי שמה שנקרא בא עם האידיאולוגיה, ועם הרצון לעשות טוב למדינת ישראל, בדרך הליכוד, בדרך שלנו, נכון לעמוד גם במאבק הפוליטי, ובעזרת השם לנצח.
כשהיית יועץ ראש הממשלה, הוא האזין לעצות שלך?
בהחלט. אני חייב להגיד שזה משהו שבחוץ, מה שנקרא, לא כל כך יודעים. ראש הממשלה, עם כמה שהוא באמת בעל ניסיון וחכם וקורא מהלכים, אני הייתי נפעם לפעמים. 7 מהלכים קדימה, הייתי מדבר איתו על משהו, ואני רואה כבר איך בראש הוא מדבר על המהלך השביעי, מה שנקרא. הוא מאזין לצוות שלו, הוא מתייעץ עם הצוות, הוא גם כמובן שומע את העצות, חלקן הוא בוחר לקחת וחלקן רק להאזין, אבל בהחלט מתייעץ הרבה.
האם הוא משנה דעתו מפני דעתך?
כן.
זאת אומרת, הוא אמר, תשמע, אני הולך למהלך הפוליטי, אני לא יודע, הצבאי, לא חשוב, ואתה אמרת לו, ראש הממשלה זה לא טוב, אני מציע דרך אחרת. הוא קיבל את זה?
כן, אז כמו שאמרתי, בחלק מהמקרים הוא אכן קיבל, שאלת אם הוא מקשיב לצוות, אז בהחלט מקשיב. לא רק מה שנקרא מאזין מקשיב, ואם יש צורך לשנות את התפיסה שהוא חשב לפני, אז הוא עושה את זה, והוא קשוב, למרות שאמרתי עוד פעם, פער הגילים בינו והניסיון והידע והיכולות לבין הצוות, הוא בהחלט קשוב, וגם משנה את דעתו כשצריך. אתה יודע, לפעמים יש צורך, ועושים מה שנקרא קבלת החלטות שמגיעה מתוך הצוות. במקרה שלי, כיועץ פוליטי, היו עצות שנתתי, ואתה יודע, אני שמח שחלקן התקבלו.
טוב. לפני זמן לא רב, ראיינתי פה את נשות כוח 100. אישה מכוח 100, ושמעתי ממנה דברים מחרידים. הסבל שהם עוברים, ההשמצות ששודרו שוב ושוב באמצעי התקשורת, והראיה שלא יצא מזה כלום. יותר מזה, לקחו את הדברים שנאמרו, ובטלוויזיות הזרות השתמשו בזה כנגד צה"ל, כנגד מדינת ישראל, ואתה היית שם.
אני הייתי שם. אז מה שנקרא, חשוב להגיד בנקודה הזו שאני בשירות הצבאי שלי, שירתתי כלוחם ומפקד בכוח 100, שירתתי גם בכלא מגידו וגם בכלא אופר, וגם את ימי המילואים שאחרי השירות הצבאי עשיתי בשדה תימן. עשינו, אז בעצם הקימו את המכלאות הידועות. אני רוצה לחדד אותך כאן, דוד, בנקודה הזו. עלילת הדם על כוח 100. עלילת הדם על לוחמי כוח 100, זה סיפור שראיינת את אחת מנשות הלוחמים, זה סיפור שהפך מכביכול מאיזשהו אירוע נקודתי, שאומצא מתחילתו ועד סופו, לאירוע שהוא נזק בינלאומי למדינת ישראל, ללוחמי צהל הגיבורים שלנו, שעומדים על משמרתם בשבילנו יומם וליל, וזה משהו שפגע במדינת ישראל גם ברמה המשפטית הבינלאומית. זאת אומרת, היכולת היום של בתי דין בינלאומיים להגיד, הנה, תראו מה אתם רוצים, יש פה תיעוד מומצא ושקרי.
תדע, ראית את התיעוד?
בהחלט.
תדע, באמת צפיתי בתיעוד. אני אומר, תיעוד בגרשיים, ולא רואים שם כלום. אני רואה את הלוחמים, ומתארים מה יש בצד השני של הלוחמים. זאת אומרת, מישהו יכול להמציא איזושהי עלילה שהיא לא בדיוק מסתדרת עם העובדות. עכשיו, אני נותן הרבה כבוד לתקשורת וגם למי שמשדר באמצעי התקשורת. אבל אתה יודע, אני שומע את התיאור ואני אומר לעצמי, אבל אני לא רואה מה שהוא אומר. אני אומר, אבל אתה יודע, זה סוג של אמירות שנכנסות לך לראש, ואחר כך אני רואה so called כתב אישום שאומר אונס, מעשים מגונים, התעללות, ואני כותב מאמר בעיתון, בג'רוזלם פוסט, במעריב, וחוזרים אליי כל מיני אנשים שקוראים את המאמר, ואומרים לי, מה אתה מדבר? תסתכלו בטלוויזיה שלכם. אתם אומרים את זה. הפצרית אומרת את זה, ואין לי מילים להשיב. ועובר זמן, ומסתבר שזה לא היה.
נכון. אז קודם כל עבר זמן, יותר מדי זמן אגב, של להוכיח שלא היה שם כלום. ועכשיו הנה אני אומר לך כמישהו שמכיר את הטון.
וזה אתה אומר כאחד שהיה שם.
כאחד שהיה שם.
לא היה התעללות, לא היה כלום.
לא היה כלום, שקר וכזב, מה שנקרא בהמצאה. אמרתי, תיארנו את זה ככה, עלילת דם שלא היה בינה לבין האמת ולבין המציאות שום דבר. יש מקרה, במקרה, כמי שהיה שם, אני מכיר את תורת הלחימה, כשיש חשד שמחבל, כי הרי מה שיש שם זה מחבלי נוחבות, שעשו את הפשעים הכי מטורפים נגד העם שלנו בשבעה באוקטובר, והם נכנסו לשם במה שנקרא, בגלל מה שהם עשו, לקחו מחבל נוחבה שהיה עליו חשד, שהוא נמצא עם איזשהו כלי נשק שעלול לפגוע בלוחמות והלוחמים של כוח 100 שנמצאים שם ושל הצוות, והמציאו תיעוד שלא היה, התול אומר מבודדים אירוע, היה שם אירוע של שבודדו אותו, והמציאו סביב, בדיוק כפי שתיארת, המציאו סביב צילום שלא רואים בו כלום, המצאה, עלילת דם שלא היה בה כלום, ופגעה גם בלוחמים שלנו של כוח 100, וגם במדינת ישראל, וגם בצהל, בצורה דרמטית, ואת זה יש אמירה מאוד קשה שצריך להגיד, היא שותפה לזה, הפצרית, וכל הצוות שסביבה ידעו שזה לא נכון, ועדיין יצאו עם זה, ונתנו לשטר את הדבר הזה.
למה אדם עושה דבר כזה?
שאלה טובה, אני חושב שיש פה,
אתה לא תיתן להנחה ותחשוב שאולי היא חשבה כך?
אני לא נותן הנחה על אירוע כזה.
לא, לא, הפצרית, שאומרת, אני צריכה להגן על חיילי צהל, מפני איזה שהם משמעות בבית הדין הבינלאומי.
אז אמרתי, אני לא נותן הנחה, כי מה שהיא עשתה בחוסר התגובה שלה על האירוע הזה, וביכולת שהיה לשתף פעולה עם עלילת הדם וההמצאה והשקרים, זה בדיוק ההפך מלהגן על חיילי צהל. זה נתן לגיטימציה לתקוף את חיילי צהל, נתן לגיטימציה לתקוף את מדינת ישראל, את ראש הממשלה, את שר הביטחון, את כל מי שהיה, מה שנקרא, סביב האירוע הזה. אם אתה שואל אותי, ואני אומר את זה בכל כלי תקשורת, וגם כאן, הדיפ סטייט של השנים האחרונות, משמיד כל חלקה טובה.
וזה השאלה הבאה. אתה אמרת, חשוב לך לקדם בכנסת, הוא מאבק נחוש ואמיץ, הוא בלתי מתפשר בדיפ סטייט.
נכון, אז כפי שאמרתי, ואני אומר את זה בכל הזדמנות, הדיפ סטייט בשנים האחרונות ביתר סט, בשנים האחרונות,
תסביר למי שלא יודע מה זה דיפ סטייט.
הדיפ סטייט זה בעצם מה שאומר שמי שמנהל את המדינה הם אינם נבחרי הציבור, הם אנשים שנמצאים בעמדות בחירות, נמצאים מתחת לפני השטח כביכול, אבל הם אלה שמנהלים בסופו של דבר, רואים לדוגמה זה עם הפצרית כביכול ודברים אחרים, פקידים בכירים, כן, בלי לזלזל במילה פקידים, אבל אנשים שאינם נמצאים במקום הזה, וכמובן מערכת המשפט שהיא שולטת בעיניי בשנים האחרונות במקום נבחרי הציבור, והאירוע הזה של כוח 100 וזיני וגופמן ואירועים נוספים שקרו בשנים האחרונות, ההשתלטות של הדיפ סטייט על האירוע הזה שנקרא ניהול מדינת ישראל במקום נבחרי הציבור, שהם הנבחרים שלנו שבחרנו אותם כדי ליישם אג'נדה, אידיאולוגיה ומדיניות, מנסים לקבוע במקום נבחרי הציבור, ואני חושב שהדיפ סטייט בשנים האחרונות פרץ כל גבול ומנהל את מדינת ישראל, וכאן אני אומר, צריך אנשים, מה שנקרא נבחרות ונבחרי ציבור, שיעמדו באומץ מול הדבר הזה, כי זה לא מאבק קל. דיברת על פריימרי, זה לא מאבק קל, גם המאבק בדיפ סטייט בעיניי הוא לא מאבק קל, וצריך אומץ לעמוד מול זה.
לפני השבעה לאוקטובר התחוללה פה לא מלחמה, אבל מאבק מאוד קשה. האשימו אתכם שאתם, אתכם, את הממשלה, שאתם בעצם רוצים לעשות כאן הפיכה משטרית. ואתם מקדמים חוקים שלא כל העם אוהב אותו, מה לעשות? ואתמול, שמעתי את נשיא בית המשפט העליון, זה לא היה אתמול, זה היה לפני מספר ימים, יצחק עמית שאומר, בגופו של כל שופט שיבחר על פי השיטה שלכם, ישתל שבב פוליטי. אני מבקש כבוד השופט ובצורה מאוד עדינה, כי אנחנו מדברים פה על שופט במדינת ישראל.
בצורה עדינה אני אומר שבדיוק כפי שאמרתי בשאלה הקודמת, חלק מהנושא הזה של המערכת המשפטית שטוענת שרצו לעשות כאן שינויים, אגב אני קורא לזה רפורמה משפטית, וזה רפורמה משפטית שמסכימים עליה אחוז ניכר מהציבור בישראל, ואגב אמרתי נבחרי הציבור, נבחרי הציבור שלנו, שהעם בחר ברוב קולות, במספרים גדולים גם, רצו ליישם כאן מערכת משפטית שונה ממה שהיה.
לא רצתם מהר מדי?
אני לא חושב שהייתה ריצה מהירה. אני חושב שהצורך היה, אם אתה שואל אותי, הצורך היה אולי כן לחלק את השינויים של מערכת המשפט.
הוא שמעתי מהר מדי.
כן, אבל אני חושב שתזכור, הייתה פה אלימות ברחובות של אלה שהתנגדו, וקראו לזה כמובן הפיכה משטרית, שהתנגדו לרפורמה המשפטית, שמה שנקרא אמרו, אנחנו מתנגדים, אבל לא רק שאנחנו מתנגדים ואנחנו ננסה למנוע את זה, אנחנו ננסה למנוע את זה בדרכים לא לגיטימיות, ולא לגיטימיות, סליחה, ומי שיצא כנגד זה, גם אפשר למשל, היועצת המשפטית לממשלה, שהיא יועצת משפטית שבפועל היא פוטרה, היא עדיין אוחזת בקרנות המזבח ומשמשת בתפקידה, שעושה את כל הפעילות נגד הממשלה, אגב, היא לא יועצת משפטית לממשלה, היא יועצת משפטית נגד הממשלה בעיניי, ולכן אני אומר שכל מערכת המשפט, כולל הייעוץ המשפטי, פועלים נגד נבחרי הציבור, שרצו לעשות כאן מה שהעם רצה, העם בחר בקלפי, והם התנגדו באמצעים אלימים בחלק מהמקרים, בחסימות כבישים, בשריפה והבערת כבישים, למשהו שהעם רצה, ועל זה דיברתי בדיוק על הדיפ סטייט שמנסה לבחור במקום נבחרי הציבור, ואת זה צריך לשנות.
טוב, כשאתה אומר העם רצה, זה לא מדויק, כי זה לא העם רצה, אתה אומר הציבור באמצעות נבחריו רצה, אבל אתה יודע שעדיין חלק ניכר, אולי 45, אולי 55 אחוז, לא רצו בזה. לא היה מוטב להגיע לאיזשהם הסכמות לפני זה? למה היה צריך ללכת בצורה כל כך, בוא נגיד, חזקה, נוקשה, כדי להעביר רפורמה? ואני יכול לספר לך שממש בתקופה ההיא, לפני השבעה לאוקטובר, ישבתי עם אחד השרים הבכירים ושאלתי אותו שאלה. לא רצתם מהר מדי? לא עשיתם את כל הטעויות האפשריות בדרך לרפורמה שגם הצד השני מסכים לה? והוא אמר לי משפט נורא מעניין. דוד, אתה צודק. אמר לו, צודק, צודק, אבל תראה למה גרמתם. ואחר כך אמרו לי את זה עוד חברי כנסת. הבנתם שעשיתם טעות בדרך שבה הובלתם את זה. איך תתקנו את זה?
אז רגע, אז אני רוצה לחזור איתך דווקא לנקודה שכן, אני מזכיר גם למאזינות והמאזינים שלנו, שהיה כאן ניסיון, היה כאן ניסיון לייצר שיח, והייתה גם דחייה. של הצד שפעל באמצעים שבדיוק תיארתי קודם, כנגד, הם אמרו, אנחנו לא מקבלים רצון לפשרה, אנחנו לא נגיע, אנחנו כביכול נעשה מצג שווא ולא נגיע. אני אומר לך אפילו על עצמי, אני ניסיתי לייצר מעגלי שיח, כאחד שתומך ותמך.
אתה יושב ראש סניף בתל אביב.
נכון, יושב ראש סניף נווה אביבים בתל אביב. והנה, ניסיתי לייצר שיח עם אנשים שלא חושבים כמוני מהאזור, אגב, מאזור תל אביב.
ולא הצלחת?
ולא הצלחתי, ישבתי עם בחור שאמר, אני הולך להפגנות, אני עושה את כל הדברים, ואני אמרתי לו, אז בוא ננסה לייצר שיח, אני אביא מהצד שלי. שלושה, ארבעה, חמישה את הטיעונים שלי, שאנשים שחושבים כמוני, אגב, בשיח מכבד ומכובד, לא בצעקות, ולא בצעקות. התשובה הייתה לא. אתה יודע למה? כי אנחנו לא ניתן לכם לעשות את מה שאתם עושים, אנחנו נתנגד בכל הכוח, כולל הפעלת אמצעים אלימים. אז אני אומר לכם, בתור אחד שגם ניסה, לא היה עם מי לדבר בצד השני. לצערי.
תגיד, היה לך נוח לראות את הווידאו, את קטעי הווידאו, של ח"כים שמצלמים את עצמם מאחורי הפרגוד, בבחירה למינוי מיכאל רבילו?
כן, אז תראה, אז אני אגיד את זה כדבר שגם כבר היה עליו דיון, אגב, גם בשבוע ובשבועיים האחרונים, העניין הזה של בחירה, מה שנקרא, של בחירה חשאית.
מבקר המדינה.
כן, ולא, במקרה הזה של מבקר המדינה, אבל של בחירה חשאית כקונספט, כן? הוא לבחירתו של המצביע, זאת אומרת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זאת אומרת, הבחירה היא חשאית, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ולהציג את הפתק, ולצלם את עצמך, מאחורי הפרגודו, אחרי ההצבעה עם הפתק שבחרת, לא משנה אם זה פתק למפלגה מסוימת, או במקרה הזה למבקר המדינה, ואני חושב שזו זכותם של מי שעשה את זה לעשות את זה, ככל שזה היה, באופן חופשי ורצוני, וזה מה שהיה.
הנה אמרת את המשפט האחרון, ואני לא בטוח שזה היה כך, כי לאחר מכן, הוצאו לרשתות, בוא נגיד, אני לא יודע כמה, אבל היו קטעים מסוימים של אנשים שאמרו, הוכרחנו לעשות את זה, או דיברו איתנו שנעשה, אני לא יודע, הוכרחנו זה מילה לא נכונה אולי, אבל שאמרו להם, תשמעו, צלמו את עצמכם, שלא יחשדו בכם, שלא הצבעתם בשביל המועמד המתאים. ואתה ראית את זה כמוני. אני לא הרגשתי עם זה נוח.
אז אני אומר, אני דווקא שמעתי אחרת, שלא היה שם, לא היה שום אקט של להכריח.
אבל שמעת גם את הטיעונים שלי.
שומע את הטיעונים כמובן, אני אומר עוד פעם, אני שומע את הטיעונים, ואני חושב שגם נאמר אחר כך על ידי נבחרות ונבחרי הציבור של הקואליציה במקרה הזה, גם של הליכוד וגם של מפלגות אחרות, שלא היה שום אקט שבו אמרו, אתם חייבים לצלם, אתם מוכרחים, הם עשו את זה מרצונם החופשי, חלקם עשו את זה וחלקם לא, אבל חלקם גם אמרו בקולם למי הם הצביעו, וזה לגיטימי, ככל שזה נעשה בצורה, מה שנקרא, כבחירה אישית, אני חושב שזה משהו שניתן לעשות, ואמרתי את זה, זה נכון גם לבחירה הספציפית הזו שאתה שואל לגביה, וגם לגבי בחירות לכנסת, אני יכול ללכת לעשות, ואני גם עושה את זה, אני מצביע פתק מחל כל חיי, כן? מאז גיל 18 שאני יכול להצביע, ואני גם מצלם כדי לעודד אחרים, היום הרשתות החברתיות זה גם כלי של פרסום כמו שאנחנו יודעים, ואני מצלם גם את עצמי וגם את פתק ההצבעה שלי מחל, לא כי מישהו מכריח אותי, אלא כי אני רוצה להראות לאנשים אחרים שזו הבחירה שלי, אני גאה ואני שמח עליה, ואשמח אם יעשו כמוני.
חוק הגיוס, אם תהיה חבר כנסת, אני מאחל לך שתהיה, אבל אם תהיה חבר כנסת, וחוק הגיוס כרגע שנמצא בלב הפולמוס הציבורי, תתבקש גם לתרום את דעתך, אולי להרים את האצבע, בעד, נגד.
אז אני אומר אמירה שאמרתי אותה גם, עוד פעם אמרתי במקומות אחרים פומביים, גם בפאנליסט בערוץ 14 וגם במקומות אחרים, קודם כל כאמירה כללית, כל אזרחית ואזרח ישראלי, שנמצא בגיל הגיוס, שהוא גיל 18 כמו שאנחנו יודעים, חייב להתגייס. חייב להתגייס לצהל. זה נכון גם על מגזר חרדי, וזה נכון גם על מגזר חילוני, וזה נכון גם על מגזרים נוספים, שמחויבים בגיוס כאזרחי מדינת ישראל.
כולל ערבים.
כחוק, כולל ערבים. אגב, ישנם כמובן גם אמירות שבהם חלק מהמגזרים יכולים לשרת כחלופה.
שירות אזרחי.
שירות לאומי, בדיוק, לאומי אזרחי. וזה בסדר בקהילות שלהם, וגם לזה יש מתנגדים כמובן. ואני אומר עוד פעם, אני חושב שמי שאינם, במקרה הזה, שמי שאינם אילוי, אנחנו מכירים אילוי של ספורט, אנחנו מכירים אנשים שנותנים להם הקלות מסוימות, אגב, לא אומרים להם אתם לא מתגייסים, אתם מתגייסים, ואתם נחשבים אילוי בספורט, יכולים להיות אילוי בתורה, ואז, אבל זה קבוצה מצומצמת, והשאר צריכים להתגייס.
זה בטח לא המשתמטים, בעיקר חלק מהקיצוניים שצועקים, נמות ולא נתגייס.
לגמרי, זו אמירה שבעיניי היא אמירה שפוגעת בראש ובראשונה במדינת ישראל, אין אמירה כזו, את זה אני לא מקבל, אבל מצד שני, ישנם גם אנשים חילונים, מה שנקרא, בני נוער מועמדים לגיוס, שעומדים בגיל הגיוס כבר, שגם הם אומרים, אנחנו לא מתכוונים להתגייס מטעמים כאלה ואחרים.
והם יושבים בבית סוהר.
אני לא מכיר הרבה שיושבים בבית סוהר.
חלק מהם.
ואני כן אומר, בעניין הזה, כולם שווים בפני החוק, אני מקבל את זה, שיש פתרונות שבאים במסע ומתן, כדי, מה שנקרא, להגיע למתווה מוסכם, שבו כלל אזרחיות ואזרחי ישראל, למעט מקרים מאוד חריגים של עילוי, כמו שאמרנו, מחויבים בגיוס. מדינת ישראל צריכה איזה, צבא ההגנה לישראל צריך את זה, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים שזה מה שצריך לקרות, וזה פתרון שאני חושב שצריך ונדרש להגיע אליו.
איזה ועדת חקירה צריכה לקום לחקר אסון השבעה לאוקטובר? על הדברים האלה יש מלחמת עולם בין אופוזיציה וקואליציה. אז כשאני מראיין מישהו מהאופוזיציה, אני שואל אותו, תגיד, מה אכפת לך? 50% תחליטו הצד שלכם, 50% הצד שלהם, יחד עם שופטים, יחד עם אנשי ציבור, תגיעו להסכמה איך תהיה הוועדה שתחליט כיצד היא תיראה. אבל, אני שואל אותך, מה אכפת לכם שתהיה ועדת חקירה ממלכתית? איפה הבעיה פה בכלל?
כי בדיוק על מה שדיברתי קודם, מערכת מה שנקרא המשפט והדיפ סטייט של היום, לא יאפשרו לקיים בתנאים האלה ועדת חקירה שלא תהיה עם גוון פוליטי. הזכרת מקודם את השופט עמית שאמר על השוואה וכולי, זה החשיבה שלהם. ואז הם אומרים, אנחנו נקיים ועדת חקירה שיש
לא,
לה...
לא, על השוואה הוא דיבר פוליטי. שאתם תצבעו
כן, הבנתי, בציניות שלכם. אמרתי. הבנתי, בציניות, הוא התכוון כמובן בציניות.
כן.
אבל, מה שאני אומר, יש כאן מתווה שהוסכם עליו, שהוביל אותו חבר הכנסת אריאל קלנר, שיש נציגים מכלל מה שנקרא הקשת הפוליטית והציבורית הישראלית, שיחקרו את הדבר הזה. היא לא חייבת להיות ממלכתית, היא יכולה להיות ועדת חקירה שהסכימו עליה נבחרי הציבור בכנסת, עם נציגים שיבואו ומה שנקרא ישתחו את טיעוניהם, כלל המעורבים באירוע הזה של 7 באוקטובר.
זאת אומרת, אתה אומר לי, אין לי אמון בשופטים שיבחרו על ידי שופטים אחרים, אבל אני שואל אותך, ויש לך אמון על חברי ועדה שיבחרו על ידי פוליטיקאים?
יש לי אמון בחברי ועדה שיבחרו לפי רצון העם, ואמרת עוד פעם, יש כאן את העניין של כמה רוצים מבחינת אחוזים, אני חושב שהכנסת מבטאת באופן הכי מובהק שיכול להיות, כי זו השיטה שלנו כאן בדמוקרטיה הישראלית, את רצון העם, או את רצון רוב העם, כמובן מבלי לבטל את, את אלה שאינם רוצים, אבל כן, יש לי אמון במה שרוצו להוביל כוועדה שבה תהיה הסכמה, נציגים מכל המקומות שנדרשים להגיע, שהם אינם במקרה הזה רק השופטים.
אמרת, אני איש ארץ ישראל השלמה, ומוביל התנגדות נחרצת ובלתי מתפשרת למדינת טרור פלסטינית. אני מבין, אתה מתנגד לשתי מדינות, אני יכול להבין את זה גם. לעד נאכל חרב?
קודם כל כן. אני חושב שהאויבים שלנו מסביבנו, אלה הקרובים, ואלה שנכונו לדעת כולנו שהם גם במרחק רב רוצים להשמיד אותנו, הם לא יבטלו ולא יבטרו על הניסיון שהם להשמיד אותנו, ולכן לי אין שום אמון בצד השני, באויבינו הערבים, ולכן אני אומר שההתנגדות שלי למדינת טרור פלסטיני היא התנגדות נחרצת, ואני לא רק שלעולם, כמובן שלעולם לא ארים את ידי בעד, אלא אתנגד לזה נחרצות, גם מוביל מאבק על ארץ ישראל. אמרתי, אני איש ארץ ישראל, ואני מאמין בהתיישבות שלנו ביהודה ושומרון ובכל חלקי הארץ, ולכן הרעיון בעיניי המוטרף של הקמת מדינת טרור פלסטינית צריך לרדת מהשולחן. ואגב, אני שומע את הקולות שאומרים הוא לא, הוא על השולחן, ככל שיש לנו יכולת עכשיו להבין שאם תהיה פה ממשלה אחרת, איך שאני אכנה אותה, גוש מנסור, כן, שישענו על חברי הכנסת הערבים, ישנו גם סיכוי רב שהאיוולת הזו תחזור להיות על השולחן, ולכן אני אומר, התנגדות נחרצת מבחינתי למדינת טרור פלסטינית, זה אחד מהדברים שאני גם מוביל ביום יום שלי היום, ובעזרת השם ארצה להוביל גם בכנסת, כי זה משהו שהוא מה שנקרא בבפנים שלי.
היועץ הפוליטי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, עמרי אקוניס, תודה.
תודה לך, דוד.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.